הכנסת ששמו איתן גינזבורג.
ודאי, הוא יושב ראש ועדת הכנסת.
ששבר שיא במושגים של הכנסת, העביר ביום אחד שני חוקים חשובים.
בעוד בתקופה הזאת.
בתקופה הזאת. בוקר טוב לך, חבר הכנסת גינזבורג.
בוקר טוב תמר, בוקר טוב מוטי.
אגב, אנחנו, זה נכון שאנחנו, יש קשר בין מה שמוטי אמר לבין המקום שבו אתה נמצא? אתה בדרך לאחד האיים התיירותיים?
זה נכון, אני בדרך לים המלח, לחנוכת האיים הירוקים והתיירותיים, יחד עם נשיא המדינה ושרת תיירות שדחפה מאוד את החוק הזה, ושיאה לנו להעביר אותו, ואני גאה שלפחות הצלחנו בתקופה המורכבת הזאת, להביא בשורה לאזורים כל כך חשובים, ולאפשר גם לישראלים להגיע ולפרוש באזורים ירוקים נטולי קורונה, ואני מאוד מאוד גאה על כך.
אז זה חוק אחד, מה החוק השני שהעברת באותו יום?
החוק השני היה הצעה, קריאה ראשונה להקפאת שכרם של חברי כנסת. בתקופה הזאת נדמה לי שכולם יסכימו שזה לא ראוי וזה לא סביר ששכרם של חברי כנסת יעלה ויתעדכן בגלל העלייה החריגה בשכר הממוצע במשק, ולכן החלטנו פה אחד להקפיא את שכר חברי הכנסת ולא להעלות אותו. אתמול בוועדת כספים גם אישרנו את הקפאת שכרם של נושאי משרה אחרים, כמו נשיא מדינה, שרים, סגני שרים, כל המשרות השיפוטיות, שופטים, דיינים, קאדים, גם הם לא יתעדכנו בשנה הבאה, בטח לא בתקופה הזאת.
מתי זה יעבור בקריאה שנייה ושלישית?
ההצעה לנושא המשרה לא צריך לעבור בשלוש קריאות, זה אושר אתמול בוועדת כספים וכבר נכנס לתוקף. על חברי הכנסת זה יעלה בקריאה שנייה ושלישית ביום שני הקרוב במליאה.
ברכות, מה שנקרא.
כן, אבל אם מדברים באמת על חוקים, אז שר הביטחון גנץ הבטיח לפני כמה ימים שורה של חוקים של מלחמה בשחיתות עתידית. אתה הפרויקטור לצורך העניין הזה.
נושאים ערכיים.
איך זה מתקדם?
תראי, ההנחיה הייתה מאוד מאוד ברורה. אם נראה שנפל פה, אבל הממשלה הזאת כבר אין תוחלת והתקציב לא עובר, אנחנו נתחיל לקדם חקיקה של כל הדברים ששמנו בצד כדי להיכנס לקואליציות. אני מזכיר שאנחנו נכנסנו לקואליציה מתוך פשרה. עשינו ויתורים על דברים שמאוד מאוד חשובים לנו, מתוך אותה אחריות של להיכנס וליצור ממשלה מתפקדת עבור אזרחי ישראל שתעסק בקורונה בתקופת המשבר הקשה.
אתה מבין שבמשפט הזה, חבר הכנסת גינזבורג, אני רוצה לחדד אותו, אתה מבין שיש איזושהי בעתיות באמירה כזו, תראו, יש שאנחנו חושבים שחשוב שיהיו נושאים ערכיים ומלחמה בשחיתות, אבל אנחנו שמים את זה בצד, אלא אם הממשלה תיפול. זה משפט שהוא קצת בעייתי.
אז אני אסביר. אנחנו נכנסים לתוך הממשלה, התמודדנו בבחירות בתוך מצע אידיאולוגי ברור, והיו רצים למשת כולו, אם היינו מקבלים 61 מנדטים, היינו ממשים את כל המצע של כחול לבן. לא קיבלנו 61 מנדטים, נאלצנו להתפשר על הממשלה הנוכחית, ממשלה קשה, מאוד מאוד הטרוגנית מבחינת האידיאולוגיות, עם שתי השקפות עולם מאוד מאוד שונות, ואנחנו חשבנו שצריך לשים את הדברים העקרוניים שנורא לא חשובים לנו, שגם חשובים להם. הם, יש להם עניינים מאוד מאוד משמעותיים מערכת המשפט, שמרת הרעמים, השפטת בייניש, שאני חלוק עם הליכוד בדברים האלה. חשבנו שזה הרגע לשים דברים כאלה בצד, ולהתמקד ב-80% שאפשר להסכים עליהם.
ואתה מרגיש שזה קורה? כלומר, אתה באמת יכול להסתכל, ודיברנו כרגע על החוקים שהעברת, בניגוד לכל הסיכויים, אתה באמת יכול להסתכל לממשלה ולומר, זה מה שקורה, אנחנו, בין הליכוד, כחול לבן, מגשימים את המטרה שלשמה קמה הממשלה הזאת?
אנחנו מתחת לאלונקה, מה שנקרא.
א', כחול לבן בהחלט התגייסה לכך ועשתה הרבה מאוד פשרות ושם זה מחירים כואבים כדי להיכנס לממשלה הזאת ולקיים ממשלה מתפקדת, לפתור את המשבר הפוליטי שהיה של שלוש מערכות בחירות, משבר חוקתי משמעותי, ואנחנו עושים ככל שאנחנו יכולים כדי לפעול למען אזרחי ישראל. בסופו של יום משרדי ממשלה עובדים למען אזרחי ישראל בצורה כזו או אחרת, אבל יש הרבה מאוד דברים שהם ברמה של החלטות ממשלה וחלקה בכנסת ופעולות אחרות שלא באות לידי מימוש בגלל חילוקי דעות פוליטיים בתוך הממשלה בין שתי הגושים. ואם הדברים האלה לא יבואו לידי מימוש, אז כמובן שבסוף נבין ואת יודעת, הבסיס של זה לתקציב.
מה זה בסוף? זהו, השאלה מה זה בסוף.
ברשותך, אתה כפרויקטור תפרק לנו, מה מונח על השולחן שלך? באיזה פרויקטים מדובר?
תראה, אנחנו אמרנו שאני מרכז את כל החקיקה ואת כל המהלכים הפרלמנטריים האפשריים שעומדים בפנינו, לרגע שבו נבין שאין כבר תוחלת בליכוד, הוא מסרב לקיים את ההסכם הקואליציוני, מסרב להעביר תקציב, לטפל במובטלים, לטפל ברשות מקומיות, לטפל בכל מי שזקוק לתקציב מדינה, ואם ההפרה של הליכוד תמשיך להיות כזאת כל כך משמעותית, הרי ברור שהם בסוף רוצים להתכחש לרוטציה ולא רוצים לקיים אותה, זה בסוף מה שקורה, אבל המחיר הוא מאוד מאוד כבד. אז אנחנו נבון, נתרכז, ונעשה את כל מה שאפשר, כדי להרש דברים שאנחנו חושבים, אם הם אפשרים את זה בצורה כל כך מותה.
אתה יכול להעריך אם ומתי זה יקרה?
לא, אנחנו לא, לא נוקף כרגע בתאריך. מי שיחליט אם, מתי וכאשר וכיצד, זה יהיה בני גנץ. הוא ביקש מלהכין את העבודה הזאת, אנחנו מכינים אותה.
אילו חוקים, למשל, אילו חוקים נמצאים על הפרק? אילו חוקים אתם מכינים?
אני לא רוצה לנות כרגע את כל ההצעות המדוברות, למרות שאני בטוח שזה מאוד מאוד מעניין, אבל כשנגיע לרגע, אנחנו כמובן נפוס את זה ונודיע מה, אבל אפשר לנסות ונחש כל אותם דברים שבאמת כחול לבן מאמינה בהם, ולא זנחנו את אמונתנו, ולא זנחנו את האידיאולוגיה שלנו, אבל נשאר אותם כרגע בצד את חלק מהדברים, כי אי אפשר לנשת בממשלה הנוכחית. אם נראה שהליכוד ממשיך להפר את ההסכם הקואליציוני, ולא רוצה לקיים את הרוטציה, ולא רוצה להביא את תקציב שכל כך חשוב לציבור הישראלי, כי באמת אנחנו, התקציב האחרון עבר ב-2018, אז לא יהיה מנוס מלפרק את העסק הזה ולקיים את מה שאנחנו חושבים ש...
תגיד ברשותך, איך זה לנהל את ועדת הכנסת? תרבות הדיון שם, ההתפרצויות, אולי גידופים, אני לא יודע מה קורה.
אני מודה שזה לא תענוג גדול תמיד. לצערי, השיח הוא לא כאן הבבי לא הייתה גאה בשיח הזה. אבל אנחנו מנסים לקיים דיונים ענייניים ככל הניתן, שקטים ככל הניתן ואפקטיביים. אבל זו תקופה לא טובה בפוליטיקה, זו תקופה לא טובה בשיח. אנחנו שומעים את זה, ראינו אתמול איך התבטאו כלפי ראש הממשלה, וזו זמות מצוינת לגנות את הדברים האלו. אנחנו רואים איך מתייחסים למשפחות שגולות, וזו זמות מצוינת לגנות את הפעולות האלו. אני חושב שכולנו צריכים לרדת באוקטבות של השיח ולהירגע קצת, לקיים דיון יותר מהותי, פחות מתלהם. נראה לי שזה לא עושה טוב לשום צד, ואנחנו לפחות בכחול לבן מנסים לפעול מתוך אותו מקום של ממלכתיות, דבר שעבד בחברה הישראלית, ולהחזיר אותו לשיח ברור בתוך הכנסת גם כן.
אני מניח שאתה נתון ללחצים כבדים בתפקיד שלך, איך עוטפים אותם בדיוק?
תראה, בסוף אנחנו דמויות פוליטיות, וברור שלכל צד יש הרבה מאוד דרישות ומאוויים ובקשות. פוליטיקה זה אמנות האפשר, וגם אמנות הפשרה. צריך לדעת לראות איך עושים פשרות ואיך מתפשרים. אנחנו מתפשרים, האחרים מתפשרים. זה עולמה של הכנסת, עולמה...
כן, אתה מרגיש, אני חוזרת לאותה נקודה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, לא נראה שמישהו מתפשר על משהו בסופו של דבר, ואני תוהה איך עדיין, נראה שכולם, כולל כולם, מה שהם עושים זה מכינים את הקרקע לקראת הבחירות הקרובות. וזהו. ופשוט מכינים, מתחילים את הבליים מוקדם הרגיל.
קטטה אחת גדולה לקראת הבחירות, מה שנקרא.
תראו, אנחנו לא רוצים בחירות.
ויש בזה משהו מאוד עצוב בהתחשב בעובדה שיש פה מדינה שלמה והרבה מאוד אנשים שלא מעניין אותם במשחק הפוליטי כרגע. מה שמעניין אנשים זה שהתקבלו החלטות ענייניות לטובת הפרנסה שלהם ולטובת המשפחות שלהם והבריאות שלהם. והשאלה האם אתה, כיושב ראש ועדת הכנסת, יכול לומר לי, ההחלטות הן החלטות ענייניות.
אני יכול לומר לך שככל לבן, כל כוונתי לעסוק בדיוק בדברים שאת כל כך צדקת באמירות שלך. לדאוג לאנשים, לדאוג לפרנסה, לדאוג לכל מה שצריך. והבסיס של הדבר הזה, זה ממשלה מתפקדת עם תקציב מאושר, שיאפשר לתקצב את כל מה שצריך. את הרשויות המקומיות, את בתי הספר, את העמותות, מובטלים, עסקים שקורפים. בשביל זה נועדנו,
בשביל זה באנו לשרת. אז כשאתה אומר לי, חבר הכנסת איתן גינסבורג, כחול לבן עושה ככל שביכולתה ומפרט איך, מה אתה בעצם אומר? שהליכוד לא עושה? וההחלטות שלו לא ענייניות?
תראי, זה שלא מעבירים תקציב, ואת יודעת וגם עוד יודע, שכל שנה, בחודש הזה של השנה, חודש נובמבר, הכנסת נמצאת בעיצומה של דיון תקציב. השנה זה לא קורה. לא הביאו את זה אפילו לממשלה, ואני שמעתי שלשום שראש הממשלה אומר שהוא מתכוון להביא את תקציב ל-2021 רק בסוף פברואר, לכנסת. זה אומר שכל התנהלות היא התנהלות של אינטרסים פוליטיים אישיים, ולא אינטרסים של המדינה. וזה חבל. והדבר הזה הוא לא משרת את אזרחי ישראל. ודבר כזה יוצר חוסר תסכול.
אגב, אתמול פרסם אמנון אברמוביץ' בחדשות 12 שתוקם שגנץ מתכוון להקים ועדה לחקירת הצוללות. מה זה באמת הולך לקרות?
זה הולך להתממש?
שר הביטחון בני גנץ אמר בקולו מספר פעמים שמערכת הביטחון הונחתה על ידו לבדוק את האופציה להקים ועדת חקירות, ועדת בדיקה, סליחה, מקיפה בכל נושא רכש הצוללות וספינות מגן. להזכיר לכם, הנושא הזה נמצא בבדיקה משפטית ברמה הפלילית, ונבדקה גם הדרך.
לכן השאלה מה הטעם בוועדה כשיש הליך פלילי.
יש תהליכים שצריך לבדוק אותם גם בתוך המערכת הביטחונית, כיצד מעבירים מידע, מי מנחה מה, ואת כל הדברים האלה צריכים לבדוק ברמה הביטחונית בתוך המערכת שדברים כאלה לא ישנו. בכל מקרה, בני גנץ, מהרגע שאחד התפקיד לא מאפשר שיח כזה כמו שהיה בעבר, ואני מניח שכשתפתר הבחינה שלו, תקבל החלטה, והוא יעדכן בציבור.
לסיום, ברשותך, אנחנו הולכים לבחירות, זה ברור.
תראה, אני מאוד מקווה שלא. אנחנו לא רוצים בחירות, לא כי אנחנו מפחדים מבחירות, ולא מאיימים עלינו בחירות, כי לא מאיימים עלינו בחירות, אלא מאיימים על אזרחי ישראל, ומי שעושה זה הליכוד. אני קורא לליכוד להתעשת לשר האוצר ולראש הממשלה, להביא תקציב לכנסת, לאשר אותו, כמו שראול במדינה מתוקנת, בטח בתקופת משבר, ומשם נצא לדרך פוליטית שתהיה יציבה יותר, הגונה יותר, אחראית יותר למען אזרחי ישראל. ובמידה וזה לא יקרה, אנחנו נמצא את עצמנו בבחירות, לצערי הרב.
חבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב ראש ועדת הכנסת, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה,
ונסיעה טובה.
תודה רבה.
נסיעה טובה.
לאים.